עיכוב. הנושא של השיעור הזה נקרא משלי בלעם. היינו חושבים שזה איזה מין פרשה צדדית כזאת, אולי אפילו קצת מוזרה. בלק, בלעם, מה הוא רוצה? רצה ל... לא, לא הצליח לו כל כך, רצה לקלל, ברך בסוף. זה גם במבט שטחי, זה נראה קצת צדדי לחומש עצמו. חומש במדבר עמוס וגדוש באירועים מאוד מעניינים, מאוד מעניינים. לצערנו לא כולם שמחים, אבל למדנו מהם הרבה. פרשת קורח, חטא המרגלים, מתעוננים, כל דבר יש לו לימוד מיוחד. יש פה יוצא דופן. הסוגיה של בלעם היא סוגיה שבעצם אף אחד לא היה שם. אצל קורח כולם ראו מה קרה. חטא המרגלים, אין מה לדבר. הנה, אנחנו עוד מעט בתשעה באב, נכון? יש לנו את המיתון, כל הדברים האחרים היינו וראינו. הסוגיה הזו, הפרשה הזו, זה דבר שקרה למעלה בערי מואב. איזשהו ניסיון לסגור עסקה בין בלק לבלעם, הצליח, לא הצליח, קרב רוחני בכלל לא קרב גשמי. אם לא שהתורה הייתה מחליטה לספר לנו על זה, לא היינו יודעים כלום. לא היינו יודעים שום דבר, מה קרה שם. היינו ממשיכים הלאה. יש קרבות, אומר הרב קוק, יש לעם ישראל שתי סוגי שונאים. יש שונאים גלויים ושונאים סמויים. יש כאלה שאתה יודע שהם שונאים אותך. אתה נפגש איתם, אתה מתמודד. יש כאלה, הם לא יוצאים מאחור שלהם. לפעמים אלה יותר מסוכנים. בדרך כלל הם יותר מסוכנים. בדרך כלל הם גם יותר מזיקים. מהסיבה הפשוטה שקרב גלוי הוא לא נוגע בדברים הסמויים, הוא נוגע בדברים הגלויים. אבל קרב סמוי עוסק במהות, הרבה יותר במהות. בדיוק אמרתי אתמול למישהו שדיבר איתי בנושא אחר, אמרתי לו שהעולם מתנהל, אנשים רגילים לחשוב שהקרבות הפיזיים הם העיקר. מלחמה פה, מלחמה שם, הפרות סדר כאן. זה לא נכון. מי שרואה היסטורית רואה שהעולם ברוב רובם של המקרים נשלט על ידי מיעוט. והקרב הגדול הוא הקרב ברוח. בסוף מה שמנווט את החיים זה הרוח, לא החומר. ואיפה שהרוח נושבת, שם החומר הולך, לטוב ולמוטב. הערבים נגיד יש להם תפיסה כזאת, שכאילו הם יהיו מיליארדים אנשים וישתלטו על העולם. זה נחמד, רק יש טעות אחת בתפיסה. בסוף, באה רוח תרבותית אחת, ואת כל המיליארדים שלך הופכת נגדך. אז הכוח שלך לא, הוא פשוט לא רלוונטי. אם אתה לא במגרש הנכון, הוא לא רלוונטי. הנה, אצל ישיבת וולוז'ין, שהייתה אם הישיבות, הייתה התמודדות קשה עם הכפירה, שהגיעה ישר לחדרים של התלמידים. איך הגיעה? עוף השמיים הוליך את הכל, הוא בא על כנפיים, יגיד דבר, התרבות משפיעה, זה לא עובד ככה. כיוון שאנחנו לצערנו לפעמים נמצאים בהסתכלות חומרנית שלנו, אנחנו חושבים שהחומר הוא העיקר. אבל אומר הרמב״ם במורה נבוכים, אני בכוונה מקדים קצת, צא לשוק, כותב הרמב״ם, ותשאל את האנשים, מה יותר חשוב? מה יותר חזק? מה יותר פועל? שולחן או מחשבה? מה יגידו אנשי השוק? מה זה מחשבה? מה זה? הנה, מרגישים, רואים, שומעים, אומר הרמב״ם, שטויות. שולחן נשרף, מחשבה נשארת. רוח של בן אדם אי אפשר לקחת, גם אם ימות. היה קרב בין סוקרטס לבין המלך שם, הרומאי, שהמלך טען שהוא משחית את האנשים, וגורם להם לחשוב, וזה הרס המדינה. בסוף הרג אותו. שתה כוס של, הגישו לו, שפטו אותו, כן, למרבה האירוניה, שפטו אותו ונתנו לו כוס של רעל. מה הוא אמר לפני מותו? אמר, מוזמר, הורגים אותי, לא הורגים אותי. הרוח שלי נשארת. ככה אמר. שתה באמת. עד היום, את המלך הרומאי הזה, אף אחד לא יודע איך קוראים לו. זה היה, כן, זה היה יווני, נכון, נכון. לא יודעים איך קוראים לו בכלל, וסוקרטס, הרבה אנשים עוד יושבים ולומדים את דבריו, לפחות הוא השפיע, הוא בהחלט שינה משהו עד היום. לכן, אנחנו צריכים להתרגל לזה שתפיסה עמוקה של החיים תופסת אותם במהות, ובלעם שם נמצא. הוא נמצא בקרב הרוחני, הכי רוחני שיש. הוא לא צריך לבוא, לא בחרבות ולא בכידונים, הוא לא צריך להיות שם בכלל. כן, בלק הבין למרבה הצער שלו, הוא הבין שפיזית הוא לא יצליח. אמר, טוב, בוא נתקוף מכיוון אחר. באמת, בהפטרה של פרשת בלק, אנחנו קוראים מדי שנה שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא מיכה, שמעו נא את אשר השם אומר, קום ריב את הערים ותשמע נא הגבעות קוליך. הקדוש ברוך הוא מתווכח עם עם ישראל, כתוב כאן, מה קרה? עמי, מה עשיתי לך? ומה אלעתיך, ענה בי? מה קרה? מה עשיתי לכם שאתם ככה מתנהגים וכו' וכו', אני מדלג. זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור. תזכרו את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, למה תזכרו? מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם. כדי שנדע את צדקות השם, כדי שנדע את אהבת השם אלינו, חשוב ללמוד את הפרשה הזאת. ככה תדע. הגמרא אומרת, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. שימו לב, זה נקרא כאילו פרשה, ספר בפני עצמו. מסתבר שזה לא כזה דבר צדדי. כך כתוב. תכף נראה ברמב"ם, אחד המקורות בתורה, בין שניים. מקור אחד בדברים בניצבים, מקור שני פה. לזה שמלך המשיח יבוא ויהיה, וזה דבר שלאמונה שלנו במשיח, הוא פה בפרשת בלעם. אז מסתבר שזו סוגיה מאוד חשובה. שם כתוב בסוף ההפטרה, הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, מתמצת הנביא מיכה, הובא גם בגמרא, סוף מסכת מכות, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, ואצנע הלכת עם אלוקיך. מסתבר שבקרב רוחני לא מנצחים במקלות ואבנים. שם מנצחים במשפט, בחסד ובצניעות. ואצנע הלכת עם אלוקיך. כך מסתיימת ההפטרה של פרשת בלק. אבל אנחנו נתחיל קצת קודם. טוב, כולנו יודעים, בלק שולח את בלעם, מנסה לקרוא לו וכו' וכו'. הוא מתחלה מסרי, תכף אני רוצה קצת בתחילת השיעור שלנו קצת להרחיב מי זה בלעם, מה העניינו, מה הבעיה שלו. יותר מזה גם, הוא כן שומע בקול השם או לא שומע בקולו. אני זוכר בתור ילד, הרבה פעמים לא הבנתי את הפרשה הזאת. אומרים לו, כן, אל תלך, בסוף כן תלך, אבל המלאך אומר, אני ארוג אותך. אז מה? כן טוב, לא טוב. מה רוצה בלעם? מה מכוון הקדוש ברוך הוא? אחר כך נגיע גם למשלים עצמם, שהם מסתבר, כפי דברי המהר"ל שתכף נקרא, אחד העדויות הכי חשובות על המהות של עם ישראל נמצאת פה. הכי חשובה, אומר המהר"ל. תכף נקרא אותו, אבל בתמצית המהר"ל מסביר שהאדם קרוב אצל עצמו, אתה לא יכול להעיד על עצמך. אם אתה רוצה לדעת מי אתה, תמיד צריך שיקוף חוץ. בגמרא זה נקרא קרוב פסול לעדות. אני לא יכול להעיד על הבן שלי, אבל אני הכי אובייקטיבי, אבל אני הכי מכיר אותו. לעדות אתה לא. עדות אתה תמיד צריך גורם חוץ, כמו צילום רנטגן. צילום רנטגן זה מכונה שמשקפת לך מה קורה אצלך, אבל היא לא חלק ממך. היא אובייקטיבית. האדם הכי רחוק מעם ישראל, הוא זה שבסופו של דבר מעיד מי הם באמת. דווקא בגלל המרחק שלו. לא בגלל הקרבה שלו. אבל נגיע לזה עוד רגע. טוב, בלק קורא לו והוא רוצה מאוד, זה אנחנו רואים בפסוקים עצמם. מאוד רוצה. הוא אומר לו, הוא גם מכבד אותו, יש פה גם סוגיה פוליטית מעניינת מאוד, כבוד, עין רע, נפש רחבה, ורוח גבוהה, גאוותנות, הרבה דברים נכנסים פה של מידות באמצע. עד כדי כך שחז"ל מקבילים בהצלבה בין אברהם אבינו, תלמידי אברהם אבינו, לתלמידיו של בלעם הרשע. אין הרבה אנשים שזוכים לתוספת מילה רשע באופן קבוע אצלם. חז"ל ממעטים להשתמש בזה, גם כשיש להם ביקורת קשה על גבי כל מיני דמויות. יש כמה כאלה שנכנסו למועדון הזה, טרנוסרופוס הרשע, בלעם הרשע, המן הרשע, יש כמה כאלה. ובלעם הוא לא אדם, הוא לא איזה אדם טיפש, כאילו לא מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם, מנסה, זה לא עובד ככה, מדובר באדם חכם מאוד מאוד מאוד. יש לנו פה התמודדות עם גאון הגויים, בדיוק, גאון הלאומים, לצערנו גם הרשע שלהם. אבל תראו מה כותב במקור אחד הנציב, הנציב מוולוז'ין בהקדמה לספר בראשית, מפורסם מאוד, כותב כך, ויש להבין הטעם, למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים בייחוד, ולא צדיקים או חסידים, כי כתוב פה, תמות נפשי מות ישרים, ותהי חריתי כמוהו. מי זה ישרים? אומרים חז"ל, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. מברר הנציב נקודה מאוד עמוקה, קשורה מאוד לימים שאנחנו נמצאים בהם, לתשעת הימים, ממש קשורה. למה הוא אומר מות ישרים? למה לא יגיד מות צדיקים, מות חסידים? מה? הם לא היו צדיקים וחסידים, בטח היו. למה כינה אותם דווקא ישרים? עד כדי כך שספר בראשית נקרא בפי יהושע בן נון ספר הישר. הנה, וגם למה מכונה, שורה שנייה, מקור, זה הספר בייחוד בכינוי ישרים, ובלעם מתפלל על עצמו שיהיה אחריתו כמו בעלי, זה הכינוי, ברגע של התעלות אומר הלוואי שאני אזכה להיות ישר. לא רוצה להיות חסיד, לא רוצה להיות צדיק. והעניין, דנתבהר בשירת האזינו על הפסוק עצור תמים פעולו, כי כל דרכיו משפט, כן? צדיק וישר הוא, אז מה זה ישר, אומר הנציב? שבח ישר הוא נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני. כשאומרים שהקדוש ברוך הוא ישר, זה נאמר להצדיק את הדין על חורבן הבית השני. למה צריך להצדיק את הדין? כיוון שהם... בבית ראשון אנחנו יודעים, עבודה זרה, גילוירת, שפיכות דמים. אבל בית שני, בחורבן בית שני שהיה דור עיקש ופטלטול, ופרשנו, שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, זה קרב אחר בבית שני. לא מדובר על עבודה זרה וגילו, איזה מין התנהגות, הורגים אחד את השני. צדיקים וחסידים ועמלי תורה. או, על זה אומר הנביא, על מעבדה הארץ. דבר הזה אומרים חז"ל, נשאל החכמים, נשאל הנביאים, אף אחד לא ידע להגיד תשובה חוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו. מה סיבת החורבן? לא מה הסימפטומים שלו. תצביע על הנקודה, קשה מאוד, כי תורה כן היה שם. אך לא היו ישרים, אמצע מקור אחד, בהליכות עולמים. אני מדלג, זה פה קצת דילוג, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא, ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם, ולא בעקמימות, שימו לב, אף על גב שהוא לשם שמיים. יש עקמימות שהיא לשם שמיים, אבל היא לא יצאה מכלל עקמימות, היא עקומה. דזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. אני לא כתבתי את הכל כי זה ארוך. אומר הנציב, ישר הכוונה, אדם שחפץ, שמסתכל בעין טובה על הבריאה, כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליה, וחפץ בקיום הבריאה. דוגמה, אברהם על סדום, זה כתוב שם, בהקדמה. מה אני תמיד, אני גם מורה לכיתה א', אני תמיד שואל את הילדים, מה היה מישהו אחר, לא אברהם אבינו, איש אחר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הולכים להחריב את סדום? האויבים האידיאולוגיים של אברהם, כן? אתם בטח יודעים, סדום, זה לא אנשים קמצנים. אנשים קמצנים לא נחרבים, צריכים לתקן אותם, שיפסיקו להיות קמצנים. אנשים שלא נותנים צדקה, השם ירחם שיתנו צדקה. סדום זה חוקיות של רשע, שמה אסור לתת צדקה. זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אי אפשר ככה, זה חורבן העולם. אז מה אברהם אבינו או מישהו, מה היה אמור להגיד? שהחיינו, באבוד רשעים רינה, מצוין, סוף סוף, ניפטר מהם. תגובה, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, חליל הלך, 50 צדיקים, מה זה? אומר אברהם, אני אתקן, למה ימותו? אני אתקן אותם. אני בעצמי. יבוא וילמד. יש עשרה, יש גרעין, אפשר להציל. אומר הנציב פה תמונה נקודה. העין הטובה של אברהם אבינו כלפי העולם, כלפי הבריאה, אומר, כמו שאומרים, אנחנו, כל תפילת נעילה שלנו בסופה מתרכזת בזה, שוב ושוב ומדרככם, ולמה תמותו בית ישראל, נכון? שהקדוש ברוך הוא לא חפץ במות המת וכו' וכו' וכו', כי אם שוב דרכו וחיה, ככה אנחנו קוראים את, ביום כיפור את ההפטרה של יונה, ככה זה מסתיים. אתה חסת על הקיקיון ואני לא אחוס על נלווה, סימן שאלה, זהו, ככה מסתיים ספר יונה. אז אברהם מתפלל על סדום, כיוון שאומר אפשר להציל אותם, אפשר להחזיר אותם בתשובה. זה נקרא קיום הבריאה, זה נקרא ישרות, להסתכל בעין טובה איך שהקדוש ברוך הוא ברא את המציאות, ולזה לכוון. יצחק, אחרי כל הבלגן, מתפייס עם אבימלך. יעקב, עם לבן. בסוף, אומר, טוב, נכרות ברית. כן, אחרי שהוא מוכיח אותו, לא שלו. וגם יצחק אומר לאבימלך, יש להפריד בין הדברים, אבל בסופו של דבר, הייתה להם הסתכלות שחפצה בקיום העולם. בלעם, בדיוק הפוך. בלעם רוצה להחריב. הנה אנחנו קוראים, ובלעם, בשעת רוח הקודש, לא היה יכול להתפלא על רוע מעשיו, שאינו צדיק וחסיד כאברהם, יצחק ויעקב. זהו, לא התפלא. למה הוא לא צדיק וחסיד? הוא ראשו במקום התומה. הוא לא ככה. אכן התפלא על רוע הילוכו בדרך ארץ. זה התפלא בלעם. לפחות ישר אני צריך להיות. הלוואי. לא היה ראוי לפניו לבקש לעקור אומה שלמה, ואינו דרך ישרה בקיום העולם. אתה הולך בשביל כסף, זהב, כבוד, תכף נראה שלא, הוא גם אידיאולוג. נכון? הוא רוצה בכל מחיר לעשות את זה. רש"י מביא פה בפרשה, בלעם היה שונא אותם יותר מבלק. נקודה מעניינת. בלעם רוצה להחריב אומה שלמה. מה זה? ילדים, תינוקות, שיעים, גברים, מה זה? זה לא ישרות. זה בדיוק הפוך. כן, כן, זה... טוב, השואה זה נושא... קיצור, אבל בהחלט, נגיד איזה מילה, נגיד איזה מילה על ה... בהרבה מקרים, הפילוסופים הגדולים של אומות העולם, אנשי החוכמה שלהם, שונאים מאוד את ישראל. מאוד שונאים אותם, וזה לא מקרי. אגב, גם הסוף החיים של האנשים הפרטיים האלה הרבה פעמים טרגי. באמת, טרגי, טרגי. יש ניטשה, יש כל מיני מקרים של אנשים גדולים, חכמים מאוד, אבל למה זה קורה? שמעתי פעם שיעור מפי הרב אלי בזק שהסביר שאדם גדול, חכם גדול, הוא רואה במציאות חוכמה אדירה, מרחבים. בלעם זה לא איזה פישר, הוא מבין... נכון, הוא אומר, יש פה נבואת אחרית הימים, אין שום דבר כזה בתורה. הוא אדם גדול, אבל מה? אבל הנפש שלו, בתור גוי, לא נמצאת שם. יש פער עצום. הוא אומר, יש חוכמה אדירה במציאות, היא לא יכולה להופיע. היא לא יכולה להופיע. יש רשע ויש תסכולים. אצל הגויים אין הרמוניה. המקום היחידי שיכול את כל החוכמה והיופי והטוב של המציאות להופיע בחיים עצמם, זה רק ישראל. רק ישראל. אצל ישראל בנפש יש יכולת קיבול. איך עושים את זה במציאות? כי הנשמה שלנו שונה. אצל הגויים זה מביא תסכול, לא רק תסכול, מביא רצון להחריב את העולם. די עם זה. ככל שאדם נהיה יותר חכם, לא תמיד, אבל יש סכנה עצומה שהוא יגיד, אז כל זה הכי גרוע שיש הדבר הזה. אם האדם טיפש, אז הוא אומר, בסדר, אכול ושתו. מי שהוא לא שם, הוא אומר, טוב, אז יש חוכמה ויש זה, אבל בסופו של דבר האנושות רחוקה מזה כמו מזרח מערב, ואין מה לעשות. זה נושא אחר, עוד שנייה. עוד רגע, אני אחזור שוב. חוכמה בגויים תאמין, הכוונה שחוכמה אתה צריך ללמוד מהגויים. חוכמה. תלמד פיזיקה מניוטון. תלמד מתמטיקה מאיינשטיין, איינשטיין היהודי. לא משנה, גם מגויים. רפואה, תלך תלמד אם אתה צריך גם בהרווארד, אם זה ההתמקצעות שלך. זה בסדר גמור. כן. פה מדובר על איך מופיעים את החוכמה, איך מתרגמים אותה לטוב גם במציאות. ומה שקורה, שכשיש חוכמה גדולה, כמו שעינינו כולנו רואות היום, מול סוגיות כמו איראן וצפון קוריאה, כשיש חוכמה גדולה והיא לא מתאימה למוסר, זה נהיה סכנה עצומה, כן. כן. כי הנפש שלהם, כן, כי הנפש שלהם זה הכלי קיבול. היא שונה, הכוונה היא בוסרית מאוד. היא לא אלוקית, היא בוסרית מאוד. מתאימים לאנשים לעשות בני נוח, אבל הם לא יכולים לראות איך מתקנים, לאן כל זה זורם, לאן? איך מתקנים את המצב, את הביצה הזו, איך מתקנים? איך? הומניות קורס, סוציאליסטיות קורס, הכל, אז מה? פוסט זה, טוב, נו, אז מה עכשיו? אז מישהו, אדם קטן, אומר, אז כלום עכשיו, נלך לשוק ונאכל פירות. אבל מי שלא שם, אומר, תשמע, זה אין לזה פתרון, זה רק מדרדר. אז מה קורה? אז זה גורם כעס אדיר על ישראל, כי ישראל מציגים פתרון. זה גורם תסכול, אבל זה במאמר מוסגר. סימן לנו הנציב את הבעיה המרכזית של בלעם, איפה היא תמונה. יותר מזה, חז"ל אומרים, הנה מקור 2, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. אתה הולך ברחוב, רואה בן אדם ומסתפק בתלמיד של מי הוא, יש לך קנה מידה. עין טובה, אמרנו, הסתכלות על הטוב, האמון בטוב, שבחיים, שבמציאות. בלעם נמצא בדיוק במקום הפוך. הגמרא אומרת, נכון, הוא מנסה לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. כלומר, את החולשה, את החיסרון. ושם הוא מנסה לפגוע. הוא מתרכז ברע, הוא מעצים אותו, בדיוק הפוך מה שאנחנו... אגב, כשמדובר על תלמידים, הכוונה תכונות גנטיות. אצל ישראל זה בילדין. טוב. כולנו צריכים להרבות בעין טובה, ויש לנו גם עין רעה אצלנו בנפש, בואו נודה, לפחות אצלי, וגם איזה רוח גבוהה, מה לעשות, צריכים להתמודד עם גאווה, יש מסילת ישרים, נכון, אבל התכונות הטבעיות של ישראל, הפוך עם עין טובה, רוח נמוכה, הכוונה ענווה, נפש שפלה, נגיד הפוך, נפש רחבה, הכוונה תאוותנות, תאוותנות. הנפש שפלה, כוונה להסתפק במה שצריך. כן, הסתפקות במועט. שלושת אלה הם סימני ה-DNA של אברהם אבינו ושל תלמידיו, של מי שהולך בדרכו. מי? אברהם? כן, זה לא קשור. נכון, זה עניין של מידה נפשית. כמה כסף יש לאדם זה שאלה אחת, איפה הנפש שלו נמצאת זה שאלה אחרת לגמרי. אני מכיר במקרה איש אחד, סתם הוא חבר שלי איכשהו, שהוא אדם באמת, באמת עם יכולות כלכליות מאוד גדולות, זה לא נכנס לו לנפש אפילו לא במילימטר, הוא לא שם, פשוט יש לו טלפון הכי פשוט שלא כי הוא זה, הוא יכול לקנות מצוין. הוא אמר לי זה שטויות, זה לא מעניין אותי, באמת לא מעניין אותו. עכשיו, לא תמיד זה כך, אבל זה הכוונה, אברהם היה עשיר, כן, אבל כמו שרבי יהודה הנשיא כותב, נכון? לא נהניתי אפילו באצבע קטנה, למרות שהוא היה עשיר גדול. טוב, אז זה קודם כל המידות. בלעם מלא, כמו שמוכחים הפסוקים כאן, הנה הדו-שיח בינו לבין בלק. מה, אתה לא רוצה כבוד? אני לא יכול לכבד, למה לא באת בהתחלה? אני לא יכול לכבד אותך? אנחנו רואים מה מרחף בין שני אלה. על איזה תדר הם משדרים? כבוד, גאווה, נכון? כסף, הוא רוצה עוד ועוד כל הזמן, זה מופיע פה כל הזמן. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר בצורה ברורה, לא תלך עם העם, לא תלך, כי ברוך הוא, העם הזה מבורך. אבל בלעם בכל זאת מנסה, מה זה אומר? אני רוצה לפתוח פה עוד שאלה חשובה, לפני שנגיע למשלים. האם בלעם הוא נביא? אתם אומרים כן. אז בואו נקשה עוד שאלה. הוא המקביל של משה, את אומרת, את מציינת את הגמרא, נכון? שאומרת, באומות העולם, קם, מי זה קם? בלעם. ועוד כתוב, נכון? שהגויים יבואו באחרית הימים, יגידו, למה אין לנו נביאים? יגיד להם הקדוש ברוך הוא, תסתכלו, הבאתי אחד, תראו מה קרה. נכון? אז אל תבואו בתלונות. אני אבל יקשה, זה נכון, אני רוצה להקשות על זה קצת ולהביא כמה מקורות. האם יכול להיות נביא שהעמידות שלו מושחתות? אני בכוונה מקשה עכשיו. ובגויים יכול... לכתחילה בדיעה. נביא זה אדם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. מה שלא יעשה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. שנייה, מה?
היה מושחת עד שהיה נביא.
כן. אבל הנה, תוך כדי הוא מנסה לקלל כל רגע ומקבל נבואה, שנייה אחרי. מה הוא רוצה לעשות? הוא מקריב קורבנות. אומר, ועל פל ועיר במאה אהובות שלהם הקריבו שבע, אני מביא עכשיו כנגד כולם. הוא כל הזמן רוצה, הוא כל הזמן הולך נגד מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זה קושיית הקושיות. הבן אדם הזה, אומרים לו לא, אומר אולי כן. אגב, זו שאלה, אז מה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר כמו שרש"י מביא. כן. אפילו חרב חדה, הכוונה היא, בטוב, עד יש לך גזרה רע, יש לך זה. אבל בסדר, אבל האדם הזה בדיוק הוא עושה הפוך. הוא אומר, אולי בכל זאת אני אצליח לקלל. אומרים לו, אל תקלל, אסור לך לקלל. זה אנשים מבורכים. אי אפשר
להגיד שהוא לא נביא, כי אנחנו הכתובים, בפשט הכתובים, או שהשם מתגלה לה, דבר איתו, שירות.
אני...
עושה לו, מעביר לו מסרים שבעל כורחו, הוא אומר אותם, לא בלטובתו, אבל
לטובת המסתרף
זה יוצא. אז
אי אפשר
להגיד שלא,
הוא
לא היה נביא.
ויבוא אלוקים אל לבן בחלום הלילה. נו, גם שם. ויאמר אלוקים אל אבימלך, מה אתה עושה, נכון? היו נביאים כולם? קשה להניח. כן, בבקשה. יש לו איזה סוג, לא, זה לא חתמי. בואו נקרא את המקור שלוש. בסדר, אני בכוונה הקשיתי, אנחנו יודעים שנביא זה אדם, כתוב ברמב״ם, שאין לו אפילו מחשבה אחת של חול, של הבל. אנחנו לא... רגע, רגע, שנייה. בסדר, אני בכוונה מקשה, דקה. כן. טוב, זה תמיד יכול לקרות לצערנו הרב שהאדם בסוף איזה, אבל משנה, אבל כן, כן, בוא נתקדם. אנחנו נתקדם קצת. תראו את מקור שלוש, ויגל השם את עיני בלעם. מזה הכתוב נלמד, אומר הרמב"ן, כי בלעם לא היה נביא. אילו היה נביא, איך יצטרך לגילוי העיניים בראיית המלאך? לא יודע למה זה מרעיש. מה זאת אומרת ויגל השם את עיני בלעם? מה, נביא, שואל הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו שיש מלאך פה? הוא נביא. סימן שלא היה נביא. וכך קראו הכתוב, בלעם בן בעור הקוסם. ומה שאמר הוא, הנה מה שאמרתם, כאשר ידבר השם אליי, מה הכוונה ידבר השם אליי? אומר הרמב"ן, אל תבין את זה כפשוטו. יקרא ידיעתו העתידות בקסמיו דבר השם. זה שהוא יודע את הקסמים ואת הניחושים להגיד את העתידות, זה נקרא שהשם ידבר אליו. לא באמת שהוא מדבר אליו. אבל לכבוד ישראל, בא אליו השם בלילה ההוא. ואחרי כן זכה לגילוי העיניים בריאת המלאך ודיבר עמו. בסוף עלה למעלת מחזה שדי, והכל למען, זה טעות, למען ישראל ולכבודם. ואחרי ששב לארצו היה קוסם. הנה עוד רמב"ן, ויבוא אלוקים אל בלעם, גילוי זה לכבוד ישראל היה. כי כן מצינו שהשכינה נגלית לאדיוטות בשביל הצדיקים. עניין שנאמר, ויבוא אלוקים אל לבן הארמי בחלום הלילה. כותב הרמב"ן בצורה ברורה, לא יכול להיות, לא יכול להיות אדם מושחת שמקבל נבואה. בואו נראה את המהר"ל מקור 4. המהר"ל באריכות רבה דן בגמרא הזאת שהבאתם פה על משה מול בלעם. אומר המהר"ל, לא יכול להיות כזה, אין שום סיכוי בעולם שבלעם הוא נביא, בטח לא מקביל למשה. אלא מה? נביאי אומות העולם, רק שנייה, מקור 4, מקבלים הדיבור אף אם הם טמאים ואין צריכים קדושה וטהרה, רגע, דומה למי שמשליך ממנו דינר זהב, אינו מקפיד אף אם נופל להשפעה, כי אין כוונתו רק להשליך ממנו הדינר, ייפול בכל מקום. אומר המהר"ל, דבר השם לבלעם זה כמו מישהו שזורק מטבע זהב בתוך פח זבל, זה לא משנה הפח זבל, העיקר שהמטבע יהיה שם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהברכות יצאו דווקא מבלעם, משום מה? לעם ישראל, הוא צינור. אז הוא מדבר את הדברים, שמים שם את הדבר, את המטבע, והמטבע יוצא. זהו זה ותו לא. אומר המהר"ל, לא יכול להיות, נביא זה קשר אלוקי. זה לא רק המילים שהוא אומר, והוא אומר לך כן, כמו שמואל הנביא אומר לשאול האתונות שם. נביא זה לא ספק עתידות. נביא זה אדם קדוש, אדם שכל כולו דבוק וקשור לשכינה. בלעם בדיוק הפוך. כל מה שאנחנו רואים פה זה משהו טכני חיצוני. הכל לכבוד ישראל, אומר הרמב"ן, ובנוסף, בוודאי שהוא לא נביא במובן הרגיל של המילה, הוא פשוט מין מוציא צינור, מוציא את הדברים האלה ומופיע אותם וזהו. כל הדברים שהוא אומר, מה בבקשה? או, האמת היא, זה כן, זה חצי מדויק. למה? אם הוא היה שומע בקול השם, לא היה עוצר את עצמו. חז"ל מביאים שהמלאך הזה שבא עם האתון, היה מלאך חכמים, רצה להציל אותו, נכון? הוא בסוף, ויש פה נקודה מאוד חשובה של הנהגה אלוקית, כמו שכולנו יודעים, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו.
יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא מוסר מסר, לא בהחלט נביא, אלא שהוא מוסר מסר בסופו של דבר פועל על פי המסר, למשל פרעה.
כן.
חלום של פרעה, זה היה מסר מהקדוש ברוך הוא.
נכון. את צודקת, רק פה זה יותר מורכב, כי הפסוקים אומרים נאום בלעם בינו ביור, אונו מגר ושתום עין, יודע אמרי אל ושומע דעת עליון, שמחזה שדי יחזה, נופל לו גלוי עיניים. יש פה, יש בגמרא ויש בפסוקים עצמם כן ביטויים על האיש, באמת הוא היה חכם גדול, אבל נביא הוא לא, אומר הרמב"ן וגם המהר"ל. בעצם בסופו של דבר נביא, הכוונה אדם שיש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, בוודאי שלא. אמרנו רק נקודה אחת חשובה, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. ניסו להציל אותך פעם ועוד פעם, אתה רוצה בכוח, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם, למה הם קודם אמרו לך לא? כי לא, אתה רוצה בכוח, אתה תראה שיצא הפוך. בלעם מקריב קורבנות, כבר אנחנו מגיעים למשלים עצמם, בלעם מקריב קורבנות, נכון? נותן קורבנות וזה, תראו את המהר"ל בנתיב העבודה מקור 5, איזה מין סוג הקורבנות הוא מקריב. למה היה אותו רשע דומה, כותב המהר"ל, זה מובא מהמדרש, לטבח שהיה מוכר בשוק, והייתה חנות מלאה בשר, וראה על אוגוסטוס, השר של המכס, מסתכל בבשר. הוא ראה את השר שם מסתובב, בודק את הבשר, אמר לו המוכר, מרי, כבר שלחתי לך אופסינון לביתך, הבאתי לך מתנה כבר, תעזוב אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין אני מקבל קורבנות אלא מישראל. לא רוצה. קורבן, אומר המהר"ל, הכוונה קרבה. זה קורבן. אגב, במקום אחר בנביאים כתוב גם על ישראל. הנה, אנחנו בתשעת הימים. למה לרוב זבחכם? לא רוצה את הזבחים האלה. שמן צריך רבבות נחלי שמן. לא צריך אותם. קורבן, הכוונה קרבה, שהאדם מתקרב להשם. בלעם מקריב קורבנות, בלעם תופס את זה, הכוונה, הוא בעצם רוצה להגיד לקדוש, הנה, 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 רק, בבקשה, קח ועזוב. תן לי לעשות את שלי, הנה הקורבנות שלך. זו התפיסה שלו כרגע. הוא בעצם, הוא אדם מאוד חכם, אבל הוא כן מבין שיש הנהגה אלוקית בעולם. בסוף הוא אומר, אני מחפש נקודת תורפה, זה נקרא עין רעה, איפה החולשה של כל העסק הזה, ושם לדקור. בבקשה?
רגע
באפו. בוא נעבור קצת הלאה. כן, ויאמר מי האנשים האלה עמך, אומר פה הרבנו בחיי, כן, אומר לו הקדוש ברוך הוא בא אליו, מי האנשים האלה עמך, לא מצינו בכל הכתובים שישאל הקדוש ברוך הוא אלא לרשעים, לאותן שהוא רוצה להטעותם כדי להבידם או להשמידם. בכוונה הוא שואל אותו, דווקא כדי להטעות אותו. אני רוצה קצת להתקדם. רש"י מביא פה מקור שבע, את הגסות הרוח שלו, אני לא יכול להתקדם, הגאוותנות הזו, גאווה, זה המידה הכי גרועה, נכון? כתוב הרבה בחז"ל. אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור באותו עולם, למה לא? אומרת הגמרא, גאוותן, הקדוש ברוך הוא אומר עליו, לא יכול לגור איתו. למה לא יכול לגור? מה יש? אם קמצן, כן אפשר? התשובה פשוטה, גאוותן רואה רק את עצמו. אז אין מקום לקדוש ברוך הוא בעולם שלו, פשוט אין. מי שרואה רק את עצמו, אשר רבנו להבדיל אלף אלפי הבדלות, ענב מכל האדם, הוא רואה רק את הקדוש ברוך הוא בעולם. בלעם, לא רק שהוא הפוך על הפוך, מלאם היה טיפש, אבל הוא חכם, הוא יודע שיש הקדוש ברוך הוא, ולא משאיר לו שום מקום. אני, כן חשוב לי את מקור עשר לראות רגע, ואז נעבור למשלים עצמם. מה שאמרתי לכם קודם, אומר המהר"ל, למה דווקא בלעם? איזה מין דבר מוזר. האיש הזה, מה טוב הוא הולך יעקב, תכף, יש פה פסוקים הכי נפלאים בעולם, כולנו אומרים את חלקם כל יום. לא מצאנו מישהו יותר נורמלי לדבר הזה. אומר המהר"ל, מקור עשר, ספר נצח ישראל, הדבר אשר ייבחן מזולתו, יהיה הבחינה האמיתית אשר לא ייפול בו ספק. במילים שלנו, אובייקטיביות. כלומר, רק דבר שנבחן מזולתו, הכוונה נבחן מבחוץ אליו, אז הוא אמיתי, אז זה מקור מידע מהימן, אז זה באמת נכון. דבר שאדם שהוא מעורבב בתוך הדברים, הוא נוגע בדבר, אז הוא לא יכול להעיד עליו, הוא לא יכול להגיד מה הוא מי הוא, כי הוא מעורבב שם, אז זה באמת לא אובייקטיבי. ובלעם היה בוחן ישראל מצד אמיתת צורתן אשר בו נמצאו ישראל בפועל. בלעם חודר הנקודה הכי עמוקה בעם ישראל, ולכן היה מעיד על אמיתת ישראל יותר מכל, וזה מפני שלא היה לו קרבה וחיברו לישראל. לכך היה בלעם מעיד עליהם מצד אמיתת ישראל אשר נמצאו ישראל בפועל. דווקא בגלל שהוא רחוק מאוד, הוא זה שקולט עד כמה רחוק ישראל יגיעו. דווקא בגלל שהוא כל כך רחוק וכל כך זה, הוא מבין את גודל העניין, לצערו הרב, לשמחתנו אנחנו, אבל הוא שיקוף הרנטגן הכי עמוק שיש. בעצם הנבואה של אחרית הימים, תכף נראה, ממש של אחרית הימים, עד המשיח, נמצאת פה, פה ממש. וזהו שגורם שהיה נבואת בלעם על ישראל, הכל לטובה. כאשר הפך הקדוש ברוך הוא את הקללה לברכה, שהיה רוצה לקלל אותם ונהפך לברכה, ברכות שאין כמותם, כותב המהר"ל. דווקא בגלל שהוא הכי הפוך, דווקא בגלל שהוא רוצה לקלל, דווקא בגלל שזה, בסופו של דבר, בהשגחה אלוקית כמובן, הכל מתהפך, לא, זה לא איזה ברכות של ברוכה והצלוחה, הנה, תמשיכו, יהיה בסדר. זה לא שהוא זה רבי שאומר עכשיו, שמעו, שכוח גדול, באמת, אתם אנשים נחמדים. בלעם מברך, בכלל ברכות בתורה אגב, גם להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם אצל אבותינו הקדושים, הברכות שלהם קובעות מציאות. יצחק מברך את יעקב, הוא קובע בדיוק איך יהיה המשך. יעקב מברך את בניו, הוא מסדר את עם ישראל לעוד 5,000 שנה, וגם 10,000. בלעם לא קובע מציאות, הוא לפחות מתאר אותה, בתיאור הכי הכי עמוק שיש. אז הוא מתחיל במשל הראשון. הם מגיעים וכו' וכו' וכו'. אגב, אומר הרמב"ן פה, לא הבאתי את זה, זה כבר היה ארוך מדי, שיש מדרג עולה במשלים האלה. הברכות הולכות וגדלות. בשלב הראשון... מה, מה? כן, כן. המשל הראשון בפרק כף ג' הוא כבר מגיע וכולי. מנהרה מנחני בלק, הם פסוקים ז' עד י' ב', מלך מואב, מהרי קדם לך, הרי יעקב ולך זוהמה ישראל. יש פה נקודה חוזרת ונשנית במשלים האלה, והיא לב ליבם. הקראתי לכם מקודם פסקה מהמהר"ל בספר נצח ישראל. ספר נצח ישראל זה ספר שכתב המהר"ל כהכנה להתמודדות של היהודים עם הנוצרים, שכל הזמן אמרו בגלות, זהו, אין ישראל יותר, אנחנו ישראל. והספר הזה כולו עוסק, גם אז וגם היום, מאוד חשוב, עוסק בנצחיות של ישראל. בפרטי פרטים. בבחירה האלוקית הוודאית, זה אצל בלעם, אצל הברכות שקיבלנו ממנו, גולת הכותרת. הנה הפסוקים. מה יקוב לו כבו אל, ומה יזרום לו זעם השם? אין כזה דבר. זהו. זה, הקדוש ברוך הוא מברך אותם, הם הבנים שלו, נקודה. לא יכול לעשות מה שהקדוש ברוך הוא לא עושה. במשל הראשון מצטרף לנו איזה תיאור גם על העם עצמו, ממה הוא בנוי. שימו לב, יש מיקוד במשל הראשון על הגזע, על אבני היסוד, על האבות. כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. אינם... זה לא הבאתי. נורא. הבאתי קצת, כן, אבל ההקדמה פה חשובה מאוד כדי להבין את הדבר עצמו. הן העם לבדד ישכונו וגויים לא יתחשב, אני קורא מרש"י. בפסוק ט', אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו על ידי אבות ואימהות. במילים אחרות אומר בלעם, אל תתבלבל, האנשים האלה יש שורש, ובשורש הזה תלוי הכל. הכל מתחיל מהאבות ומהאימהות. אמר פעם רב גדול, לימוד על האבות שלנו, הזכרנו את זה קודם, זה כמו צילום רנטגן, כי על זה עומד כל הגוף. לא רואים את זה. אדם רואים שרירים שלו, רואים עיניים שלו, רואים אוזניים שלו. אבל העצמות, השלד. השיקוף הפנימי, האבות והאימהות הם הגרעין שעליו כולנו עומדים. הגרעין המידותי, הגרעין הרוחני, הגרעין האמוני, הגרעין כולו. ממנה עפה יעקב, אגב יש פה משפט חשוב, ונעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. שימו לב שבלעם אומר, סליחה שלא צילמתי את הדברים עצמה, שימו לב שבלעם אומר, הם לא כמו כולם. המשפט הזה משפט מורכב, מה זה עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב? היום, ולא רק היום, גם אז, יש בעצם קשר בין מדינות, ואומר בלעם, הם לא כמו כולם. האנשים האלה, ככל שיהיו יותר נאמנים לעצמם, פחות קשורים לאחרים, יותר יצליחו. ובגויים לא יתחשב, זה לא שהוא מזלזל בדעת הגויים. הכוונה... ש? הסבר אחד, נכון. הם לא מחשיבים אותו. הסבר שני, הוא לא מחשיב את דעתם, הוא לא מתפעל מהם. עם ישראל. ובגויים לא יתחשב. מפתח להצלחה הישראלית, לא להתפעל מעמדת הגויים. לא להתפעל מהם. פעם הייתה החלטה מאוד חריפה של האום משהו, בא הרב חיים ברלין, הבן של הנציב, היה כינוס של רבנים, לא זוכר מה הם החליטו שם, האום, תמיד יש לנו טקלים איתם, בא הרב חיים ברלין, אמר, הוא אמר את זה ביידיש, אבל הוא אמר, מי מתחשב בהם? משהו כזה. הוא אמר, מי מתחשב בהם? הרב חיים ברלין, כן, הכוונה שלא נהיה מושפעים מהעמדות שלהם. זה שני קומות שונות לחלוטין, יש את ישראל, וההבדלה הזאת הולכת ומתבררת פה שלב אחרי שלב. בהתחלה הוא מדבר על האבות והאימהות, בוא נעבור למשל השני. פסוק י"ט, מה הוא אומר לבלק? לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם, אתה פשוט לא מבין, הוא אומר לו. אתה חי בעולם אנושי. איך אמר פעם, יש ספר כזה, דווקא של פילוסוף גוי, של ניטשה, אנושי מדי. ככה הכותרת של הספר, אנושי, אנושי מדי. עולם אנושי, זה העולם שאנשים מתחרטים ואומרים ככה, זה עולם משתנה. בטבעו הוא משתנה. אומר בלעם בלק, אתה פשוט לא קולט. לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם. הוא אמר, ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה. הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה. אמרנו נצח ישראל קודם כל. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, וזה לימוד גדול בשבילנו. דברים אלוקיים הם דברים נצחיים. הם לא משתנים. בעיקר כשמדובר על ברית, אגב, בכל התורה כולה. ברית מילה, ברית בין הבתרים, ברית עם עם ישראל, ברית על התורה. ברית אנושית, הסכם. פעם מחזיק שנה, שנתיים, 10, 50, 100 שנה, בסוף מתפורר. למה? כי הרצפה עקומה, כי הרוקדים עקומים, מישהו בסוף משתנה. כשהקדוש ברוך הוא קובע, כשהוא קורא ברית, זה דבר שנשאר לעולם. ואז הוא גם ממשיך, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל וכו' וכו'. יש פה חוזר על עצמו, לא נחש ביעקב ולא קסם, כלומר הם לא תנועים. לא בכל מיני גורמים ארציים, יש פה עם אלוקי, אומר בלעם, שהמהות שלו היא אלוקית. אז זה משהו אחר לגמרי. וגם החטאים, אבן ועמל, פירוש פשוט זה רשע וכדומה, פירוש נוסף של חז"ל, הכוונה חטאים. לא הביט אבן יעקב לא ראה עמל בישראל, הכוונה היא החטאים שלהם, הם חיצוניים להם. הם לא הם באמת. עובדה, הנה אנחנו בימי אחרונים, עובדה ש... נכון. יפה. מי אמר את זה? סליחה. נכון. עובדה שאנחנו שורדים. זה בדיוק ההוכחה. אצל הגויים, החומריות בסוף מחלה אותם. הם הולכים, גדלים. בסוף, לאיזה עם שלא יהיה, יש איזה אידיאל שמחיה אותו. אידיאל, איזה רוח, משהו שהוא מופיע בעולם. הוא לא קם סתם, עמים לא קמים מהשכם והערב. אבל בסוף, כשיש חומרנות, היא אוכלת ומחרסמת. עד שבסוף זה מתפרק. רק ישראל לא, כי אצלם זה לא נוגע במהות, גם אם יפלו. עד הדברים הכי חמורים שיש, בסופו של דבר, אם תשוב ישראל נאום השם, אליי תשוב. בסוף יש נקודה שהחטא לא נוגע אליה, זה מה שאומר בלעם. טוב, כיוון שהוא נכשל בפעמים הראשונות, אז הוא ניסה בפסוק, פרק עבדה לפסוק א', ויר בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, ויש את המדבר פניו, אומר האונקלוס, ניסה לחפש איזה חטא, איזה חיסרון, חטא העגל, הנה הוא מצא. חטא העגל, זה סימן שהם לא כאלה קרובים לקדוש ברוך הוא. הוא מחפש כל הזמן את הנתק הזה. האם באמת העם הזה תמיד קשור לקדוש ברוך הוא? אם הם חוטאים מתחת הר סיני, אז כנראה שלקשר הזה יש פירוד. זה בדיוק הנקודה שהוא דוקר. האם אפשר לפורר? אבל בסוף, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך, לא רק שאי אפשר לפורר, המשל השלישי מלא וגדוש גם בקשר של ישראל עם התורה. א', בצניעות הישראלית, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, רש"י מפורסם, ראה שפתחיהם לא מכוונים זה כנגד זה וכולי. אבל הרבה מאוד כנחלים ניטאיו כגנות עלי נהר, המפרשים רש"י ספורנו פה מביאים, הכוונה היא המים שלהם זה התורה שלהם, וזה מה שנשפך, זה מה שמשקה את כולם, כארזים עלי מים. אפילו את עמלק ינצחו וירום מהגג מלכו וכולי וכולי וכולי. עד כדי כך מברכך ברוך ועורך ארור, מצלצל לנו מיד אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, וזה חזר אחר כך גם אצל יצחק וגם אצל יעקב. עד כאן המשל השלישי. אני רוצה בזמן הקצר שלצערנו אבל נשאר כן לדבר על המשל האחרון שהוא הכי משמעותי, כי בלעם רואה שזה לא זה. מה הוא אומר לבלק? טוב, אני הולך, בוא אני אתן לך עצה. פסוק י' ד' פרק כ' ד' אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה יקרה בסוף הימים, בסוף הדורות? כן, ואז הוא אומר, נאום שומע עם ראל ויודע דעת עליון וכו' וכו' וכו'. והנה פסוק י' ז', תראו, הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. אני מדבר על משהו שיהיה, אבל לא עכשיו. לא קרוב זה לא באלף שנים הקרובות, לא קרוב זה עוד ייקח זמן, אבל זה יגיע, שבלק לא יהיה מסופק חלילה, זה יגיע. מחזה דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. מחלוקת רש"י ורמב״ם. רש"י מפרש את הפסוקים האלו, את פסוק י' ז' על דוד המלך, את פסוק י' ח' על מלך המשיח. אני קורא את הפסוקים, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת, כל בני שת הכוונה את כל האנושות הוא יכריע. רש"י זה דוד המלך. חוץ מזה עוד יהיה, והיה אדום ירושה, והיה רשע סירובה, וישראל עושה חיל. סליחה. פסוק יוטט, וירד מיעקב, עוד יהיה מושל אחר מיעקב. רשי, והביד שריד מאיר, מאיר החשובה של אדום, ועל מלך המשיח אמר כן. אני רוצה להקריא לכם את המקור האחרון, זה הרמב״ם. תראו את הרמב״ם, בסוף הלכות מלכים מלחמותיהם, כמעט בסוף הרמב״ם. מקור 11. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, זה לא שהוא רק את הנביאים לא זה, אלא בתורה ובמשה רבנו. למה? שהרי התורה העידה עליו. קיצרתי קצת, מקור אחד זה בפרשת ניצבים, ושב השם אלוקיך את שבותך. מקור שני פה, אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל באחרונה, ושם הוא אומר, תראו איך הרמב"ם מפרש, שלושה פסוקים על דוד, שלושה פסוקים, אין הרבה פעמים ברמב"ם שיש פירוש של פסוקים עצמם, זה קיים, אבל בפעמים בודדות, הנה אחד מהם פה. הראינו ולא ראתה, זה דוד. אשורנו ולא קרוב, זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב, זה דוד. הקם שבט מישראל, זה מלך המשיח. ומחץ פאתי מואב, דוד. וקרקר כל בני שת. בין לרשי, בין לרמב״ם, בין לכל שאר המפרשים, יש לנו פה מקור חשוב מאוד. לא רק לביאה של מלך המשיח, אלא למה שיקרה שם. תראו, פסוק כף, אני אקריא לכם, וירד את עמלק וישא משלו, ראשית גויים עמלק. עמלק הוא מעוז ההתנגדות הישראלית, ואחריתו עדי עובד. ואז קיני, וירד את הקיני, נכון? הוא נותן עצה לקין, לבני חובב. מה תעשו? הצאצאים של יתרו, תאחזו בישראל. למה? הם בסוף אלה שישארו. בסוף, וצים יד קיטים, והנה אישור והנה הענב, וגם הוא עדי עובד, גם הרומאים, כל העמים כולם בסופו של דבר, יכלו ככה הוא מסיים את דבריו. וישראל? יישארו לנצח. אז יש לנו פה אחת הפרשות, גם המעניינות, אבל גם החשובות בתורה עצמה. א', על התמודדות, אני מסכם, כן, של שונאים סמויים, של שונאים גלויים. יש לנו פרשה חשובה מאוד על התמודדות רוחנית, כמובן הכרת, איך הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים גם סכנות אדירות שעורבות לנו ואנחנו אפילו יודעים עליהן הוא מבטל אם אנחנו יודעים וגם אם לא על זה אנחנו אומרים והניסך שבכל יום עמנו בתפילה יש אומרים אנחנו לא תמיד רואים אותם אבל הם קיימים והעניין אולי הכי הברכות של בלעם דיברנו, גם על למה זה דווקא בלעם, איך האיש הזה מתנהג, איך הוא מתנהל כלפי הקדוש ברוך הוא אפילו בעצמו, כן, אבל בסופו של דבר הברכות שלו מעידות על שני דברים חשובים מאוד. הן מעידות א' על הנצחיות של ישראל, על הגרעינים המרכזיים שתמונים בעם הזה, וגם בסופו של דבר על אחרית הימים אנחנו יודעים רק שכשבלעם אומר שיבוא המשיח וכו', כמו שכתוב ברמב״ם מפורסם, זה לא שיהיה שם גם זה קרב רוחני, המשיח יהפוך את הסוויץ', כלומר, שם כבר ישראל באמת ישפיעו רוחנית על כולם, ירוממו אותם.